וידבר השם אליו מאוהל מועד למור. זה בא כהמשך לסוף הפרשה הקודמת, שם כתוב שאחרי שגמרו לבנות את המשכן, אז ויחת הענן את המשכן, ויחת הענן את המשכן, לא יכלו לגשת אל המשכן, ויקרא אל משה, והקדוש ברוך הוא קורא למשה, ואז שיתנה, שיבוא למשכן, וידבר השם אליו מאוהל מועד למור. יש פה שאלה ראשונה, שזה כולם שואלים על מה זה ויקרא אל משה. אם המטרה רק להשמיע לנו את הפרשה שנאמרת מכאן ועד, שזה דבר על בני ישראל, ואמרת עליהם, אדם תיקריב מכם כל הפרשה של קורבנות, אז אפשר להתחיל וידבר השם, אל משה לאמור, אל משה מאוהל מועד למור. מה זה? ויקרא אל משה, יש פה איזה קריאה קודמת, אז פה בא רשי ואומר לכל דיברות ולכל אמירות ולכל ציוויים, תמיד, זה כלל, למרות שבתורה זה מוזכר רק כאן ובמעמד הר סיני, גם כתוב ויקרא אל משה, מראש ההר ויעל משה, שם גם כתוב ויקרא אל משה, אבל תמיד בכל הדיברות, כל הדיבורים שנאמרו אל משה, ובכל האמירות, כל פעם שכתוב ויום, כל פעם שכתוב דיברות, כל פעם כתוב זה אומר, כל פעם שכתוב וידבר. אמירות זה אומר, כל פעם שכתוב ויומר. ולכל ציוויים, כל פעם שכתוב ציווי, זאת אומרת גם בלי הקדמה של וידבר או ויומר, אז תמיד קדמה קריאה. למה באמת קדמה קריאה? למה צריך את זה? הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לו משהו, שיתחיל להגיד מיד. אז זה ברש"י ומסביר שקריאה זה לשון חיבה. קריאה לשון חיבה. לשון שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר וקרא זה אל זה ואמר. מה פירוש וקרא זה אל זה ואמר? מלאכי השרת קוראים זה לזה, איך הם קוראים זה לזה? מה הפירוש של הקריאה הזאת? אז זה למען האמת אנחנו רואים קוראים בתפילה, בתרגום, וקרא זה אל זה ואמר, ומקבלים דן מין דן ואמרים קדיש, נכון? אז מה הפירוש וקרא זה אל זה ואמר קדוש? ומקבלים דן מין דן. מה זה מקבלים דן מין דן? ונותנים רשות זה לזה. שנותנים רשות בדרך כבוד אחד לשני. זאת אומרת, אתה יכול לגשת לבן אדם להגיד לו, להתחיל מיד מהעניין, ואתה יכול לקרוא לו, אפשר להתחיל לדבר? כן, ואז אתה מתחיל לדבר. אז בדבר הזה זה דרך, מצד אחד דרך כבוד, נכון? הוא נותן כבוד, אבל יש פה גם עוד דבר שזה לשון חיבה. זאת אומרת, רש"י משווה את זה לנביאי אומות העולם. לנביאי אומות העולם נגנה עליהם בלשון ארעי וטומאה, שנאמר ויקר אלוהים אל בלעם. מה זה ויקר? גם הלשון טומאה של ויקר, של לשון קרי, זה נובע מאותו שורש, מקרה. זה דבר שלא מתוכנן, אלא בא במקרה. כמו אני הולך ברחוב, פוגש מישהו ש... מתחיל לדבר איתו. זה לא לגמרי מכובד, וזה לא לגמרי בחביבות, בגלל שאני פשוט מנצל משהו אחר בשביל להגיד משהו שאני צריך. זאת אומרת, אני רוצה לגמור עם מה ש... להגיד את זה ולהמשיך הלאה. לעומת זאת, אם אני רוצה להגיד את הדברים בצורה שמכבדת, בצורה שמכבדת, אז אני קורא לו, או שמפגשים, כן, הם קרואים, וזה קרואים מוזמנים, נכון? זה בא מתוך הזמנה. אבל באמת, ויקר והויקרא זה מאוד מאוד מנוגד. ויקר זה במקרה בלי הזמנה, בלי תכנון, וויקרא זה קרואים על שולחן המלך. לא נקראתי לבוא אל המלך, הוזמנתי מתינת רשות בצורה מכובדת. יותר מזה, יש כאלה שרוצים להסביר, רבי יחזקאל סרנה וגם הרב שך רוצה להסביר ככה, שהקריאה של חיבה זה הקריאה עצמה, כשהוא קורא לו בשם, זה לשון חיבה. כמו שכולנו יודעים שכשקוראים לבן אדם בשם שלו, זה מעורר חיבה. כן, קורא שיחות טל מרקטינג, כן, אז משה, מה איתך משה, אתה מעוניין משה? וככה זה הולך, חוזרים שמונה... אני לא אוהב לשמוע את השם שלו, כן. אבל טוב, צריך גם להיזהר לו להקדים, אבל... בכל אופן, ענייננו, אמורים שיש פה את הנקודה הזאת, עצם זה שהקדוש ברוך הוא קורא לו, ויקרא אל משה, הוא קורא לו משה, הוא קורא לו בשם שלו, אז זה עצמו לשון חיבה. הרב שך מסביר גם למה, הוא אומר שכשהוא קורא לו בשם, אז הוא אומר, הוא בא לעורר את הקשר הישן שיש בינינו, קשר של ידידות. כשאני רוצה להכתיב הוראה, אז זה לא משנה למי אני מכתיב. יש פה את המוכתב, האדם שמקבל את ההוראה, והוא, אני אומר לו. לא, הוא צריך לשמוע ולבצע, אין פה דברים אחרים. הוא לא אמור ליצור איזה קשר תוך כדי השמיעה וחיבור, ויותר מזה, אחר כך גם השתמנות כתוצאה מהדברים, הוא עומד במדרגה אחרת, אלא טק, חומר מסוים, ידע מסוים, אמור לעבור מ-א' לב', ועבר. עכשיו, ברגע שנעשה קודם כל עם קריאה בשם, אז יש פה א' כל ידידות, קשר נפשי, לשתי הצדדים. יש קשר נפשי, ואת הקשר הזה, הנפשי הזה יוצרים בלי קשר לדיבור שהולך להיאמר. קשר נפשי אמיתי. ואז מה קורה? המקרא, כן, שקראו לו, מתפנה מהעסקים שלו, מתפנה מהדברים שלו, ומייחד את עצמו לקורא. ואנחנו אולי לוקחים סיטואציה יומיומית ומפרקים אותה לפרטים, אבל ככה הרב שך מסביר שזה הנקודה מה שקורה פה גם בקשר בין משה רבינו והקדוש ברוך הוא. משה רבינו פה מייצג את כל עם ישראל. הקדוש ברוך הוא קורא לו, ומשה רבינו מתפנה ומגיע מוכן לקדוש ברוך הוא, ואז יותר קשר. יש קשר של ידידות, קשר נפשי בין שני הצדדים, ואז נאמר הציווי. וזה ציווי שהאמירה הזאת היא עוד פעם, זה אמירה שבאה מתוך חיבור, באה מתוך קשר, לא ועיקר במקרה בתאומה נאמר וממשיכים הלאה. יצירה של חיבור, של ידידות, והדעך בשם. והדעך, יש ידיעה, ידיעה זה החיבור הכי גדול שיש. יש ממש בבחינה של ידיעה, כמו בידע אדם, על ידי הקריאה בשם, על ידי החיבור, ואז עובר התורה שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לעם ישראל, וזה משנה דמי ישראל, לא עושה אותם לאנשים אחרים לגמרי. אבל יש פה באמת הרבה עוד מה להעמיק ולהעריך בזה, אבל זה יסוד הדברים. למעשה יש פה עוד נקודה, זה בעצם הרשי הבא, רשי אומר, ויקרא אל משה, הכל הולך ומגיע לאוזניו, וכל ישראל לא שומעים. זאת אומרת, היה ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד למור. היה דיבור למשה, דיבור בקול, הרי חמדרש אומר, יכול שהיה דיבור בשקט, שאף אחד לא שמע, הוא אומר, לא, הרי כל השם חוטב לעבות אש, כל השם יכיל מדבר, יכול אל הילות, זה קול אדיר וחזק, כל השם בכוח, כל השם באדר, ומגיע קול חזק מאוד, אבל רק משה רבינו שמע. אז ראיתי גם שעומדים בעלי המוסר, ונראה לי שגם הרב שך מזכיר את זה, אומר שיש פה נקודה מסוימת, מי שיתכונן, ישמע. בשביל לשמוע, צריך לראות סוף לשמוע. מי שמגיע לשמוע בלי הכנה מוקדמת, לא ישמע. משה רבינו, הוא היה מוכן כל הזמן לשמיעה, ולכן כשהיה נשמע ויקרא אל משה, לא כתוב מי הקורא. זה היה קריאה, מי שרופא ישמע, מי שלא רופא, לא שומע. כמו אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יזר אבנה, אז וירא השם תסר לראות, ואז מתחיל תהליך שלם שמשה רבינו הולך וגואל את עם ישראל. אבל בהתחלה לא כפו עליו, לא תפסו אותו בכוח, הנה, אתה, לא, יש מראה. אם הוא רוצה, הוא יסור ויראה, ואז הכל יתפתח. אם לא, יכול להיות שלא, ואנשים יכלו לראות, וראו, מה לעשות? ראו, לא התייחסו, לא סערו לראות. צריך לראות את הדברים, להיות קטי, מוכן לשמוע, ואז הוא נשמע. ויקרא אל משה, הייתה קריאה, לא כתוב מי הקורא. וידבר השם אליו, מועל אל מועל, למור אליו, כבר היה דיבור אליו, למי? הוא זה ששמע את הקול של הקריאה. דרך אגב, יש פה משהו מאוד מעניין, הבעל שם טוב, בסוף הבעל שם טוב התורה, הוא מביא מספר חל הברכה, המומיק אומר, שהבעל שם טוב אמר, שאת כל הרפואות שבעולם, מרומזות בפסוק הזה, ויקרא אל משה. צריך לדעת איך, אבל איך הוא אמר. יש, כידוע, שהבעל שם טוב היה גם רופא. הבינו, יש ברחובות, תאי רחובות, יש רחוב הבעל שם טוב על שמו. כתוב שם, הבעל שם טוב, שנת לידה, שנת פטירה, רבי ישראל בעל שם טוב, חכם, רופא, התשובתו טוב של הבעל שם טוב, היה רופא. אבל במציאות, גם היו אנשים באים אליו עם מחלות, והם מרפא אותם. רפואת נפש, רפואת גוף. והוא אמר פעם שכל הרפואות כולם נמצאות בפסוק הזה. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מועד מועד למור. כן, יש היערות דבש, היערות דבש, רבי יונתן אייבשיץ שואל בחלק ב', דרוש ו', הוא שואל למה ויקרא יש פה א' קטנה. וא' קטנה, אנחנו יודעים, מרמזת לענווה, מרמזת להרבה דברים, יש אפילו במגלי עמוקות, בעל מגלי עמוקות כתב ספר, חיבור עם 1,000 פירושים, למה יש פה א' קטנה. לנו אין את כל האלף, יש לנו רק 84 מתוכם, זאת אומרת, מאופן ו' עד אופן צדיק. רק כדי להיות בספר מגלי עמוקות על התורה, ושם אחרי אופן צדיק, אז המביא לבית הדפוס כותב שידוע המגלה עמוקות עצמו בפרשת ואתחנן באופן ראי שנון ה' כותב שלפי מה שכתבתי באלף האופנים לפרש את אות א' של זעירה, של ויקרא. זאת אומרת שהוא עצמו כותב שהיה החיבור הזה, והוא כותב שבעל ספר הגאון, בעל ספר הדורות, כותב שהוא ראה את הספר הזה בכתב יד. אז הוא כותב שם שמי שמוצא את הספר הזה שישנח עליו הוא רוצה להדפיס את זה. בכל אופן, לא ידוע לנו בינתיים שמעשו את זה, אבל יש חלק, יש מי אות זו עד אות צליק. אופן, אם זה הכל, נראה לי שהכל בכוונה, אני עבוד בין זה מלמעלה, לא ראיתי משהו שעל פי נגלה שהבנתי. בקיצור, אז יש גם את אלף טעמים למה יש אלף הקטנה הזאת, אבל למה דווקא כאן? הרי יש התמוסים, קראנו מקודם, במתן תורה, ויקרא אל משה, ויעל משה, אל הארץ. ויקרא משה מראש ההר, ויעל משה. נכון? אז למה שם לא כתוב את האלף הקטנה? אז יש פה באמת כמה תירוצים שראיתי. יש פה בברכת שמעון, של הראש שיבת טיבים, הוא כותב שקדושת הר סיני הייתה קדושה לשעה. היא לא הייתה קדושה קבועה, נכון? במשוך היובל, הם היה עלובה. זה היה קדושה זמנית. בקדושה זמנית, כל המשראל התקדשו. מלאכי צבאות, ידודון, ידודון. זאת אומרת, המלאכי השרת היו בדרגה נמוכה יותר מעם ישראל, הם עמדו מבחוץ, והם ישראל מבפנים. עם ישראל, בזמן מתן תורה, היו בדרגה עצומה ונפלאה. אז אם זה ויקרא לשון חיבה, אין בזה שום חידוש. אין בזה שום דבר שהוא נפלא, שהוא גאווה או... מה פתאום? איפה יש פה טעם להשוות לבלעם בכלל? אתה מדבר על הזמן של מתן תורה. בטח זה ויקרא, עם א' רגילה. אבל פה, הרי מה מדובר? קדושה קבועה, המשכן זה קדושה קבועה לתמיד. ובקדושה קבועה שיהיה דרגה כזאת של ויקרא לשון חיבה, זה חידוש. ולכן פה, דווקא פה זה נכתב עם א' קטנה. שזה בעצם, כמו בלעם, כמו שהבעל התורים כותב, שויקר, משה רבינו רצה מהענבה שלו, שהיא כתוב רק עם בלי א', והקדוש ברוך הוא אמר עם א', אז הוא כתב עם א' קטנה. אבל פה זה באמת המצב הזה. ויש באמת הזה תמיד הבדל. יש מי יעלה בהר השם, שזה דבר אחד. יש מי יקום במקום קודשו. לעלות זה קושי אחד. צריך לעלות, אפשר לעלות. אבל אחרי שעולים, יש קושי מיוחד להישאר באותה דרגה כל הזמן. פה יש מי יעלה בהר השם, זה היה במעמד הר סיני. שם באמת, ויקרא, זה היה דבר יותר קל, כל ישראל לנו. פה זה הדרגה של מי יקום במקום קודשו. להיות תמיד בקביעות ויקרא אל משה תמיד. המצב הזה, זה כבר חידוש. ולכן פה הוא כותב דווקא עם א' קטנה. זה תירוץ אחד שראיתי. תירוץ שני שראיתי זה הספסי צדיק. מפילס כותב, הוא כותב גם כן דומה לזה. הוא אומר, עם ישראל, בזמן מתן תורה, היה בדרגה גבוהה מאוד. פה הוא אומר, לא בגלל הקביעות, כמו שאמרנו, אלא מצד שזה זמן של תיקון החטא. הקמת המשכן הרי היה אחרי חטא העגל. שהמצב של עם ישראל היה בירידה. איך רש"י אומר? שבאותו זמן לא היה הכל נשמע למשה, על המילה לימור. בשבילכם הוא נדבר עם מי, שכן מצינו שכל 38 שנה שהיו ישראל במדבר כמנודים, מן המרגלים והאילך, לא נדבר הדיבור על משה. לא היה דיבור למשה כל השנים האלה. אנחנו רואים מצב שעם ישראל לא היה כזה מצב גדול. ובכל זאת זה ויקרא עם א' ולא ויקרא. בכל זאת זה לשון חיבה. אני שתי מהלכים, או בגלל שזה בקביעות, או בגלל שזה... גם במצב שעם ישראל לא במצב כל כך טוב. יש נקודה מסוימת שכתוב גם בכלי הקר, יש אחרים שמסבירים את זה יותר בהרחבה. מה א' הקטנה הזאת באה לגלות? מה השוואה ביניהם? איך בכלל אפשר להשוות לבלעם את הנבואה של משה רבינו? ואין הפירוש שאומר הכלי הקר שיהיה בלעם שווה למשה בנבואה. חלילה. אז זה יכול להיות שמשה רוצה להשוות את עצמו לבלעם? למה היה רשע מרושע? מה יש פה להשוות? רק מה, הכוונה היא כזאת. כל הנביאים, ההשגה שלהם הייתה לפי הפעולה. כמה שהם עבדו, השקיעו, ניסו להגיע לדרגות גבוהות, מה שהם זיתחו את עצמם, זה מה שהם זכו לקבל. אבל היה יוצא מן הכלל. מי יוצא מן הכלל? משה רבינו. הר"ן בדרשות שואל, איך התורה יכולה להגיד לא יקום עוד בישראל כמשה? לא יקום, לא קם, ולא יקום הלאה לדורות. איך יכול להיות שיש הבטחה שלא יקום? הרי לאדם יש בחירה. אם אדם יוכל להיות צדיק כמו משה רבינו, מה, ימנעו ממנו משמיים? אין כזה דבר. אחד היסודות שאנחנו יודעים שאדם יכול לבחור בכל מצב. אז איך יכול להיות דבר כזה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לעתיד שלא יקום עוד כזה נביא? אומר אדם שאם היה באמת משה רבינו מגיע לדרגה שלו בכוח עצמו, באמת לא היה יכול להיות הבטחה את זה דבר. מי שיעבוד כמו שמשה רבינו עבד, יצמיח וישיג. אבל משה רבינו באמת הגיע לדרגה מסוימת בכוח העבודה שלו, אבל משם והלאה הוא קיבל מתנה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא התגלה אליו בדרגה של פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות, ותמונת השם יביא. הקדוש ברוך הוא אומר, את המתנה הזאת אני נתתי לו, ואני לא הולך לתת לאף אחד אחר. אז מה מפריע לך פה בבחירה? הבחירה של בן אדם, אדם יכול להגיע עד הדרגה של משה רבינו, שהוא הגיע מכוח עצמו. זהו, יותר מזה, זה כבר תלוי אם הוא רוצה לתת מתנה, אתה יכול להכריח אותו לתת? אין פה שום תנאי שצריך לתת, לא שכר, לא שכר שמגיע על מה שעשית, מתנה, בלי קשר. מתנה, הקדוש ברוך הוא אמר, אני רק לא נותן את המתנה הזאת, ואני לא נתתי ואני לא אתן. עכשיו, מי עוד קיבל דרגה בלי להכין את עצמו? בלעם. בלעם מגיע, רתמה, כל כולו תאומה, ומקבל נבואות, נבואות שהם כמו בישראל או כאן, באומות העולם כאן. נביא כמו משה רבינו. למה? כי הוא גם, כמו משה, קיבל לא כפי העבודה שלו. יש טוענים שבאמת הדרגה שלו הייתה נמוכה ממשה בפועל. הידוע, אבי עזרי המפורסם, נביא ממערין דיסקין, שהנבואה שלהם הייתה ממש שווה, בגלל שלשתיהם יצא מילים מעטה, בלי שהם, כל הנביאים רואים מראה מסוים, והם אומרים את זה בשפה שלהם. בסגנון שלהם, בשפה שלהם, הם מלבישים את המחזה שהם רואים במילים. עכשיו, אצל משה רבינו ואצל בלעם, ולהבדיל, אצל בלעם היה מצב שהקדוש ברוך הוא נתן להם, זה הדבר, דיבורים מסוימים, מילים מסוימות, וזה יותר מעטה, וגם לא נתן להם שליטה על המילים שיוצאו. אצל משה רבינו זה היה בגלל הגדלות שלו, שהוא זכה שממש שכינה מדברת מתוך גרונו. ואצל בלעם זה היה משהו שהוא לא יזיק ויקלקל. אם הוא היה אומר את המילים שלו, אז הוא היה מלכלך, הוא היה עושה דברים, מכניס פרשנות שלו תוך כדי. אז לכן לא נתנו לו את הזכות הזאת, רק פשוט יצא לו מילים מהפה בלי שליטה עליהם. עכשיו, גם אצל משה וגם אצל בלעם, יש את הנקודה הזאת שמקבלים שתיהם לא כפי עבודתם. אומר רק לי יקר, זה ההשוואה פה בין משה לבלעם, ששתיהם השיגו יותר ממה שהיה ראוי להשיג, על פי הכנתו, יותר ממה שהוא התכונן, הכין את עצמו להיות כלי מקבל, קיבל יותר מזה, שהשם ידעו ונתן לו תוספות שפע. בישראל, בזכות עם ישראל נתן לו את השפע הזה, אצל בלעם זה קרה בדרך מקרה, ואצל משה זה היה בלשון חיבה, וזה היה ויקר והיה ויקרה. יש עוד דבר מעניין שהכלי יקר מביא פה, הוא מביא אלקוט, שמכלים את התינוקות ללמד אותם מפרשת קורבנות. הוא כתוב בספר חסידים, שכשתינוק נולד, ככה הספר חסידים אומר, אני לא יודע אם המנהג הזה עדיין נהוג היום, ששמים לו ספר במיטה, בעריסה שמים כבר תורת כהנים, חומש ויקרא, לא ספרים אחרים. ככה הוא כותב הספר חסידים, שמים לו חומש ויקרא, תורת כהנים בתוך העריסה, וכשהוא מגיע לגיל 5, אז בין 5 למקרא, מתחילים ללמד אותו מקרא, מתחילים ללמד אותו מהפרשה הזאת של קורבנות. דרך אגב, אבא שלי טוען שעד אמצע פרשת שר. זה לא כמו שעושים היום שלוש פסוקים או חמש פסוקים וזהו. פרשת קורבנות, זה אומר כל הפרשת הקורבנות, חטאת, אשם, שלמים, כל הפרשה, עד אמצע פרשת שר, זה מה שצריך ללמד. אם, טוב, בכל אופן, למה? מה הקורבנות אומרים? מה? נכון. שמה הקורבנות טהורים? אף התינוקות כן. הנה, הוא אומר, בילקוט, הקליוקר מביא את זה פה, הוא אומר, בילקוט, פרשת פנחס, כבשים בני שנה לקורבן, שמחבשים אבנות האדם, ועושים אותו כתינוק בן שנה. לכן זה נקרא טהורים, ומתזכיר בטהרות. הוא אומר, ובשביל זה, האלף קטנה. למה? לרמל שהקטנים מתחילים מכאן. ולימוד זה בראש, זה אלף, ראש האותיות, זה קטנה, כי הילדים הקטנים מתחילים את האלף מפה, מתחילים מפה, כך אומר הכלי יקר. והדבר שני זה א', עוד פירוס, א', לשון לימוד, כמו והאלפך חוכמה. א', א', בינה, מה זה א', לימוד. אומר רמז שאין הלימוד מתקיים, כי אם במי שמקטין את עצמו. וכן רמז שמשה זכה לקריאה זו, למה? שהקטין את עצמו, וברח מן הסברה, ואמר לא איש דברים אנוכי, לכן הוא זכה לזה. טוב. יש דרך אגב בזוהר, יש משהו מאוד מעניין, ולא נקרא בזוהר רגיל, ונקרא בתוספות, שהקריאה הזאת היא לא בשלמות, למרות שהיא הייתה במשכן, שמשה היה צדיק השלם והכל, אבל כיוון שזה לא היה בארץ ישראל. אז לכן זה ויקרא עם א' קטנה. אבל לעתיד לבוא, כי זה בארץ ישראל, משה רבינו בארץ ישראל, ואז זה ויקרא בשלמות. מאוד מעניין, יש זוהר כזה. יש תרמוש נחמד שראיתי, ויקרא, רש"י אומר זה לשון חיבה, אבל יש פה א' קטנה. למה? הוא אומר לפעמים, כשאנחנו מסתכלים בחיים, אז רואים את הצדיק, וזה נראה שזה ויקר, נראה שזה לשון מקרה מה שקורה איתו. מקרה אחד לצדיק ולרשע לחוטא, ולאשר איננו חוטא, נכון? לא רואים, כשמסתכלים סביב, לא תמיד רואים שהצדיקים, כן, כמו שקוראים לזה, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. הוא אומר, רק מה, כשמתבוננים, איך כתוב אותו פסוק בתהילים? כי אין חרצובות למותם עברי אולם. הוא אומר, רואה את הצדיקים, ואומר, אך ריק זיקיתי לבבי, ואחד בניקיון כפיים. הוא אומר, אני רואה את הרשעים, הנה אלה רשעים, ושלבי עולם יתגו חיל. הם רק מצליחים ומצליחים. לכן ענקה כמו גאווה, הגאווה משלם היא כמו ענק, שורשרת, יעטוף שיתחמס למו, הכל מצליחים בשומן של גנבות, וכי אין חרצובות למותם, זאת אומרת רש"י, הם לא חרדים ועצבים מיום המיטה, ובריא אולם. וגם הם חיים טוב, שמנים, לא עצובים, בלי בעיות, בעמל אנוש עיניים, הוא אומר התרגום, בעמל אנשים שעומלים בתורה, הם לא עומלים בתורה, ואם אדם לא ינוגעו, והם לא סובלים איסורים כמו הצדיקים, והם בטוחים שהם שולטים על כל העולם, ואומר לעומת זאת, אומר עשה, במזמור הזה, כן, אסף אומר שם, אם אמרתי, אספרה חמו, אם אמרתי, אני אגיד את כל מה שעם ישראל אומר על המצב הזה, אם ידור בניך בגדתי. אני אעשה את כל עם ישראל לרשעים. אם אני אגיד כל מה שהם אומרים על מה שרואים מול העיניים, שיש הרשעים מצליחים והצדיקים סובלים. אז הוא אומר, ואז מגיע ואומר, אחריק זיקית את הלבים, אומר, למה עבדתי? למה עבדתי לתאר את הלב שלי שיהיה זך? והרחץ בניקיון כפיי, שהכפיים יהיו נקיות מגזל. תראה, הם חיים טוב, ואני, אבל אין כלום, הצדיקים סובלים. אומר, ועד אבוא אל מקדשי כל, אבין עליאחר איתם. אומר, עד שעובר זמן, ואז מתבוננים ורואים את הסוף של הדברים. ואומר, גם בעולם הזה, כשמתבוננים ורואים את הסוף של הדברים, רואים שהדברים ההפך, מתהפכים שהכל לטובת הצדיקים. אבין עליאחר איתם, כל זה... כמו שהמזמור שם ממשיך. טוב, יש, ואני אקבר ולא ידע, ואימות הייתי עמך, ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, למרות שכרגע אני לא מבין את זה, אבל אני יודע שבקורא של דבר אבין עליה חזיתם. אומר, אותו דבר גם פה. לפעמים אתה רואה את המטוח של הצדיקים, זה נראה ויקר. נראה שהקהילה כזה יש מקרה. הנה, הוא אומר, לא יצניח, לא יצניח, כן יצניח, נראה מקרה. אומר, באמת זה ויקרה, זה לשון חיבה. והכל מזומן, והכל לשון חיבה. אבל מה, א' היא קטנה. במבט ראשון לא רואים אותה. אבל אם מתבוננים טוב, אז רואים שזה ויקרא, זה בכלל לא ויקר. תקשיב למה, זה נראה ויקר. תתבונן טוב אבל, תראה שזה ויקרא, יש פה א', היא אומנם קטנה, אבל יש פה א'. אגב, ידוע שאצל המדרשים אומרים את זה, כתוב בהרבה ספרים, שהא' תמיד מרמזת על הקדוש ברוך הוא. זה האנוכי, זה האלף, הקדוש ברוך הוא שנמצא בכל מקום. אמר, אויב, דו בזוהר, אמר, אויב, ארדוף, אסיג, אחלק, יש פה חמש אלפים, של ראשי המילים. אמר, אויב, ארדוף, אסיג. וזה עצמו, הקדוש ברוך הוא נמצא פה בתוך האמר, אויב, ארדוף, אסיג. אבל הוא נסתר, וזה האלף, כמו החט, חט וחט וחט. האלף, האלף זה הקדוש ברוך הוא שנמצא בכל מקום. יש אריכות גדולה בזה. דרך אגב, גם הפסוק הזה יש חמישה אלפים, ויקרא אל משה. הבעל התורים עומד על זה. חמישה אלפים בפסוק כנגד חמישה חומשי תורה. אז לא, אני לא יודע אם יש קשר בין האלפים של אמר אויב לאלפים. בכל אופן, הרסר, ויקרא, תמיד הקדוש ברוך הוא נמצא. יש מדרש מאוד מעניין, שמשה רבינו היה בלי החכמים, להביא הנביאים, ובכל זאת, והוא בנה את המשכן, והוציא את בני ישראל ממצרים, ועשה להם ניסים ונפלאות על ים סוף והכל, והוא בנה את המשכן, ובכל זאת הוא לא נכנס, שחררו לו להיכנס. אז מכאן, שתלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה אמן. מה הראיה? רואה משה רבינו, לכאורה היה את הזכות המלאה להיכנס. מה? הוא עשה פה הכל, הוא בנה את הכל. ובכל זאת הוא מחכה המון זמן, מחפי בכסלב עד ראש חודש ניסן, והוא לא נכנס. למה? כי לא קראו לו להיכנס. ואתה רואה פה דרך אגב מה החריפות של הדרך ארץ שנדרש, את הדעת הזאת שנדרשת, בגלל שאם הוא כן היה נכנס, פרוק כל התארים, אבי החכמים, אבי הנביאים והכל, אם הוא כן היה נכנס, אז זה נבלה טובה ממנו. מכאן לתלמיד חכם שאין בו דעת שנבלה טובה ממנו. אז יש לך שימה זה תלמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה ממנו. יש שאומרים שהתלמיד חכם שנבלה, איפה היא מצריכה? במקום שהיא נמצאת. ואם, כמו המשנה בבבא בתרא, כן? מרחיקים את הנבלה מן העיר, 50 אמה, יותר מ-50 אמה, 25 מטר זה לא מצליח. אבל תלמיד חכם שאין בו דעת, יכול להצליח את כל העולם. הוא ישלח מכתבים לפה, ופה יכתוב ספר. תלמיד חכם שאין בו דעת, זה באמת נבלה טובה ממנו. הוא לא מצליח רק במקום שלו, הוא כל העולם יכול להצליח ממנו. ככה אומרים בשם מאיר שפירא, אבל כתוב לפניו. יש סיפור מאוד מעניין שהיה עם רבי טוב זלמן מלצר. רבי טוב זלמן מלצר היה ראש ישיבה באף חיים, והוא היה הולך לבקר את הסבא מסבודקה שהיה אתגר בחברון. פעם אחת הוא הגיע לבקר אותו, והוא הביא יחד איתו את אחד הבחורים הצעירים, שלמד באף חיים, שהיה נחשב עילוי עצום, עילוי גדול, תמיד חכם גדול. ואז הוא מביא אותו לסבא מסבודקה, והוא אומר שהיום הבאתי איתי את הבחור הזה, שהוא עילוי גדול, מאוד מאוד מושר, בעזרת השם הוא יהיה מגדולי ישראל. אבל הם יושבים ומדברים, ותוך כדי הסבא מסבודקה שם לב שהבחור הזה יושב ומנקר סוכר שהיה על השולחן, גרגירי סוכר, ככה, מלקק אותם ומנקר. והסבא מסבודקה שתק, לא הגיב, אבל ככה לפני שהם יוצאים, הסבא שואל אותו, את הבחור הזה, תגיד לי, מי עדיף, כלב או אריה? אריה. כלב חי, אריה חי? אריה חי. כלב מת או אריה מת? אז הוא עונה, אריה מת. מה עדיף? כלב חי, אריה מת. טוב, זה פסוק. כי הכלב החי הוא טוב מן האריה מת. ומי עדיף? אדם או כלב חי? ברור שאדם. פה תעידה. יש מצב שכלב מת עדיף מאדם חי. מה? תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה ממנו. ככה זהו, פה גמר. הבחור יוצא, ואז רבי טוב זלמן נכנס חזרה, ואומר, כאילו, סבא, זה מדי חריף. כאילו, מה פתאום, הוא בחור טוב, והוא עוד יהיה טוב, ואז הוא עוד כאן אמר, אני אומר לך, אם הוא לא יתקן את המידות שלו, אז הוא יהיה אפס אפסים. זה הביטוי שהוא אמר. ורב מאיר חודש, המשגיח של שירת חברון, היה מספר את זה שנים אחר כך, הוא אמר, ואני הכרתי אותו אז, ואני מכיר אותו היום, ואני יכול להגיד לך שזה יתקיים. והוא עשת מאופס. אבל הנקודה של הרוב הזה, כל תמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה ממנו. מה בעצם הנקודה? מה זה הדעת הזאת? מה זה דעת? מה זה הדעת? יש באמת, המסילת ישרים אומר, הוא מביא את הביטוי הזה של כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו, אומר במידת הזהירות. כלומר שבן אדם צריך לשים דעתו על ברכה, מה שהוא עושה, ולהתבונן במה שהוא עושה, והשפת היצר היא שתכבד העבודה לאנשים ויעשו בה, כולם כסוס זורם במלחמה, כסוס שוטף במרוצתו, שלא חושב על מה שהוא עושה, ומי שלא חושב על מה שהוא עושה, עליו נאמר, כל מי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. אז מה זה בעצם הדעת? הדעת זה לקחת את הידיעות, נכון? בחוכמה ייבנה בית, בתבונה ייקונן, כן? אתה רוצה לבנות בית, דבר שיש את החוכמה. חוכמה נותנת לך את הרעיון. בתבונה, אדם שמבין איך לבנות את הדברים, ליישם אותם, ייקונן, הוא מכונן את הבית. אבל בדעת חדרים ימלאו. כשאתה רוצה למלות את החדרים, להשתמש בהם, שימוש מושכל, שימוש חכם, זה צריך את הדעת. אדם יכול להיות לו חוכמה, תבונה, דעת זה להשתמש עם הדברים בפועל. תמיד חכם שאין בו דעת, יש בו את החוכמה, יש בו את התמונה, אבל אין בו את הדעת. אין בו את היכולת לקחת את הרעיונות הגבוהים והיפים ולהוריד אותם, לבצע אותם, ליישם אותם בעולם המעשה. וכשזה חסר, אז נבלה טובה עם זה. כשחסר הנקודה הזאת, יש באמת מה להעריך לזה, הדרך הכי קלה זה כמו שהמצוות ישרים עצמו, החינוך אומר, על המצוות של עצר עצמי שבגעו בו, זה האדם נפעל לפי פעולותיו, שאחרי הפעולות נמשכים על הלבבות. אדם שרוצה לעשות חסד, הפעולה היא דבר ראשון לתת, לבצע, על ידי הביצוע שהוא נותן ועושה חסד, יימשכו הלבבות וכל כולו ייכנס למהלך הזה. מידות טובות, הכל מתחיל בנקודה הזאת של אחרי הפעולות יימשכו הלבבות. יש, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. מה זה אדם? אומר רש"י, למה נאמר? מה אדם הראשון לא יקריב מן הגזל, שהכל היה שלו, אף אתם לא תקריבו מן הגזל. למה ההלכה הזאת דווקא מובאת פה ראשון? מה זה האיתור של גזל? האיתור של גזל לכאורה נלמד מעוד מקומות, מכם, מעוד פסוקים. בגמרא לומדים את זה בפסוקים אחרים. אמר כאן הלימוד המיוחד של אדם. אז החפץ חיים אמר שיש גזל שהוא לא ממש גזל במשמעות הפשוטה של המילה של לגנוב. כל מיני רמאויות וכל מיני, לפעמים אדם גנב כסף, הוא קיבל אותו לא ביושר, אז הוא הולך ועושה צדקה מהכסף הזה, הוא חושב שהוא יחפר ויתאר את הכסף על ידי שהוא ישתמש בו חלק לצדקה. או כל מיני דברים כאלה, והוא רוצה להכשיר את הכסף. הוא אומר, הכסף הזה זה הגזל. מגזל כזה, למרות שהוא לא גזל ממש נכנס הבית באמצע הלילה, פרץ וגנב. וכל מיני רמאויות קטנות, גם זה נחשב גזל לעניין הזה. ככה החפץ חיים רצה לומר, דרך אגב, הבן שלו מספר, בבלייד, שפעם הוא שמע את החפץ חיים מברך ברכת המזון, ואז הוא אמר, לא לידי מתנת בשר ודם, ולא לידי הלוואת העם, ולא נבוש לעולם ועד. ואז הוא נאנח. אז הוא שאל אותו אחר כך למה הוא נאנח, אז הוא אמר ש... יש ככה, יש לא להתבייש בעולם הזה, יש לא להתבייש בעולם הבא. אומר, אדם שאני אומר, למשל אני אומר חפץ חיים, מקבל מתנות בשר ודם. יש אנשים שחושבים שאני צדיק, והם באים ונותנים, הם רוצים להשתתף, ורוצים לתת, ונותנים. אז אומר, בעולם הזה אני לא מתבייש, אבל מה יקרה בעולם הבא? חפץ חיים ברוב הנבצנותו אמר שבעולם הבא אני מתבייש. למה כי שם הם יראו שלא הייתי צדיק כמו שהם חשבו עליי. הם יראו את זה, ושם יהיה לי בושה מהם. אז הוא אמר שגם זה נחשב גזל. לעניין הזה. ולכן, מי היה, איפה לא היה גזל בכלל? אצל אדם הראשון. שאדם הראשון הוא היה יחידי בעולם, ולא היה עוד אחד בעולם בכלל. ואז היה גזל. למעשה אנחנו אומרים, וערבה לשם, מנחת יהודה וירושלים, כימי עולם, וכשנים קדמוניות, אומר המדרש, כימי עולם זה אדם הראשון, שהקריב קורבן, וכשנים קדמוניות זה נוח, שכשהוא יצא מהטיבה, אז וירח השם את ריח הניחוח. וירח השם את ריח הניחוח אצל נוח. ובשתי המקרים האלה לא היה גזל בכלל, כי לא היה עוד אדם אחר בעולם. יש באמת, הפסוק אומר שאני השם שונא, אוהב משפט, שונא גזל בעולה. קדוש ברוך הוא שונא גזל. מי שרוצה להביא קורבן עולה עם גזל, קדוש ברוך הוא שונא את זה. מה באמת הנקודה? למה השנאה הזאת? האמת היא שקצת קשה להבין מה הרעיון לגנוב, לגזול כבד, ואז ללכת להביא אותו לקורבן. מה זה הקורבן? מה הבן אדם, מה הגנב הזה חושב? הוא יבוא לפני הקדוש ברוך הוא, ויביא קורבן שבעצם שייך למישהו אחר? אז אחד מהשתיים. או שהוא חושב שהקדוש ברוך הוא לא בדיוק יודע, כן? כמו בלעם. עשה עין של מעלה כביכול אינה רואה. הוא יביא, הקדוש ברוך הוא יראה רק את הקורבן, והוא לא יודע מאיפה לקחתי את זה. אז זה פשוט הפיקורת, כן? אחד משלושה יקרה אמונה. לדעת שהקדוש ברוך הוא יודע, הוא משגיח. יכול להיות טעות אחרת, וזו טעות שהיא יותר שכיחה, שהוא בטוח שהקדוש ברוך הוא צריך את זה. איך הוא תופס את עבודת הקורבנות? אני, הקדוש ברוך הוא רעב, הוא צריך קורבנות, הוא צריך את העבודה שלנו, אז אני אבוא ואיתן לו, אז שיגיד תודה שאני נותן לו, מה העסק שלו, מאיפה אני מביא את זה? כמו שהגמרא אומרת על אותו אחד שהכיב את אבא שלו פסיונים, שזה העופות מהודרים מאוד, וכשהוא שאל אותו, את הבן שלו, מאיפה אתה מביא אותם? אמר לו, אבא שתוק, נבטלתי לך, תאכל. הגמרא אומרת שיש מאכיל את אביו פסיונים ויורש גיהנום. זאת אומרת, ההרגשה שהוא נותן. יש לפעמים, הוא בא ונותן, אני חייב לתת לקדוש ברוך הוא, כאילו הוא צריך את זה, אז בוא ניתן לו. כאילו הוא יעלים עין מאיפה זה הגיע. שזה בעצם חוסר הבנה בסיסי בכל הרעיון של קורבנות, ובכלל מצוות שנוגע, זה לא הוא צריך ואנחנו נותנים לו, זה אנחנו צריכים את זה. הוא לא צריך כלום. זה נקודה שנייה. יש אבל את השונא גזל בעולם, יש סיפור שמספרים, היה פעם מלך, שקרא לקבוצת ילדים, נתן להם כל ילד זרע של שושנה, אמרו, תגדלו, ועוד חצי שנה אני רוצה שתביאו לי שושנה אחת מהשיח שצמח. טוב, עוברת חצי שנה, באים כל הילדים, וכל אחד מגיש למלך שושנה, המלך לוקח, לורק, לוקח, לורק, לוקח, לורק, לא מתייחס. ואז הוא מחפש, רגע, כולם הגיעו, הוא לא, אחד חסר, איפה הוא? הוא שם בחוץ, הוא בוכה. תגרעו לו פנימה. קוראים לאחד הזה פנימה, והילד בוכה, המלך שלך, מה עם השושנה שאתה צריך להביא לי? נתתם לך זרע? אחרי חצי שנה היית צריך להביא. אמר, היית האמת. אני זרעתי את זה, השקעתי, דיבלתי, עשיתי הכל. לא צמח. לא צמח, מה אני אעשה? המלך אמר, טוב, הוא יקבל פרס, האחרים לא. למה? באמת, אני נתתי לכם זרעים ששום דבר לא יכול לצמוח מהם. רציתי לראות מי יודע באמת, מי ישקיע, מי יעשה. אתם כולכם, מה עשיתם? זרקתם את הזרע הזה, אפילו לא ניסיתם לגדל אותו. אם הייתם מנסים, אתם מבינים שמשהו פה מוזר. זרקתם את זה, הלכתם, קניתם, כתבתם מהגינה, הבאתם ממשהו. אתם חושבים שזה מה שאני צריך? חסר לי שושנים? הוא השקיע, הוא עשה. אדם בא ונותן קורבן מהגזל. זה מה שחסר לי, האוכל בשר אילים ודם עתודים יש לך. רק מה, צריך את העמל, את היגיעה, את הרצון שצריך לתת. וזה, הוא נתן, זה שמתאמץ ומביא. שם יעזור, שנזכה כולנו, שיחזור הקורבנות במהרה וימינו, אמן. רבי חננה בן הקשה עם הרוצה, כדבור רבי חננה בן הקשה עם הרוצה, כדבור רבי חננה בן הקשה, שנאמר, רבי מי חפי תמן, תזכה יגיד כרוב יעדיר. אמן.